אוקיי, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בספר תהילים, אבל לפני שנתחיל אולי נבקש מאדון שינחה וידריך אותנו. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו רוצים שוב ושוב להודות לך על הזכות שיש לנו לבוא כאן לביתך ולעבוד אותך ברוח ובאמת. אנחנו מודים לך אלוהים שאנחנו יכולים להתאסף כדי לשיר לכבודך, להלל את שמך, לשמוע את דברך וגם לתרום ממה שהענקת לנו. וגם כעת אנחנו רוצים לבקש אלוהים שאתה תהיה איתנו, כאשר גם כאן וגם למטה אנחנו שוב פונים לדברך. אנחנו מתפללים אלוהים ש תפתח את עינינו ואת ליבנו כדי שנראה את המשיח וגם כדי שנחיה למענו. את כל זה אנחנו מבקשים בשם ישוע. אמן. חזרה קצרה לאלה מכם שלא הייתם איתנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר למדנו בעצם את מזמור, את המזמורים א' וב'. הם, ראינו שהם מזמורי המבוא. הזכרנו שבעצם המסר של שני המזמורים האלה הם מזמור, הוא אחיד. דיברנו שבעצם המזמור, בוודאי מזמור הראשון, בא כדי לעזור לנו לבחור בדרך הנכונה. כותב המזמור, במקרה הזה דוד המלך, מדבר על הדרך הצדיקים ועל דרך הרשעים, מדבר על התוצאות של כל אחד מהדרכים, וגם לכן בעצם מסייע לנו לעשות בחירה נכונה. כשהסתכלנו על המזמור השני בעיקר, למדנו אותו כל פסוק פסוק, בעצם ראינו שקודם כל המזמור הוא מהסוג של מלכות, שאכן מדבר על מלך המשיח, על המלכות של האלוהים. אמרנו שאפילו בתפיסה המסורת היהודית רואים במזמור הזה מזמור שמדבר אכן על המלך משיח, ואנחנו כמובן בתור משיחים, אחרי שאנחנו לומדים את המזמור ולמדנו את המזמור, אנחנו מבינים שאכן הוא מדבר על המשיח. אבל גם אמרנו שבעצם המסר של המזמור הזה הוא בעצם דומה למסר של המזמור הראשון. הוא אכן קורא לעמים, במקרה הזה למלכים ולכל הרוזנים, לא ללכת בניגוד של דרכו של אלוהים, לא לרקום כל מיני עצות נגד אלוהים, אלא לקבל ולהיכנע לאותו מלך שאלוהים ישים בציון. דיברנו קצת על המבנה של המזמור, ראינו, עשינו את כל ההקבלות, וראינו ששני הפסוקים באמצע, פסוקים 6 ו-7, אכן מדבר על פעולתו של האלוהים. הזכרנו גם כמה דברים לגבי הכותרות של שני המזמורים האלה, ששניהם אין להם כותרת. הזכרנו שגם מזמורים האלה כמבוא, אבל גם מזמור ת' וגם מזמור למד ג' שאנחנו נלמד אותה היום, בעצם הם בספר הראשון הם היחידים שאין להם כותרת. הזכרנו שבעצם מזמור ת' וי' ח' וט' בעצם הם מזמור אחד, לכן גם אין כותרת. כנ"ל לגבי המזמור למד ב' וג'. דבר האחרון שהזכרנו, אמרנו, אנחנו כל הזמן מדברים על כך שמזמור א' וב' למעשה כל המזמור, כל המזמורים בספר הראשון, הם אכן נכתבו על דוד, על ידי דוד המלך. אמרנו לעדות לכך, אנחנו מוצאים במעשי שליחים, פרק ד' 25-26, ששם אכן אומר לנו, בעצם מצטט חלקים ממזמור ב', ולוקס אומר לנו שאכן דוד אמר את הדברים האלה. זהו, זה החזרה הקצרה שלנו על השיעור של פעם הקודמת. לפני שתי שבתות דיברנו על סוגי המזמורים, אם אתם זוכרים, חילקנו את המזמורים לשבעה סוגים. אז היום אנחנו רוצים בעצם ללמוד את הסוג הראשון, שזה סוג של המנון או הלל. כלומר, מזמורים שמשבחים את אלוהים. כשדיברנו בעצם על הסוגים של המזמורים, אמרנו שבעצם הנושא של ספר המזמורים, או התמה של הספר, הוא בעצם הלל לאלוהים, אבל יש גם מזמורים שהם בעצם מפוזרים לאורך כל חמשת הספרים במזמורים, שהם מיועדים במיוחד להלל. ואמרנו שלמרות שרוב המזמורי ההלל, אנחנו מוצאים אותם בעיקר בספר החמישי, ובעיקר לקראת סוף הספר, אבל מזמורי הלל הם פזורים לאורך כל ספר התהילים, וזה גם מיועד כדי להראות לנו שאכן זה המהות של הספר. את המזמורי הלל אנחנו יכולים בגדול לחלק לשני סוגים, למרות שהחלוקה הזו, כמו החלוקה של השבעה סוגים, הם לא תמיד חד משמעיים, כי הרבה, בעצם השני סוגים, יש הלל, מזמורי הלל שהם בעצם הלל אישי, שאדם, בהרבה מקרים דוד המלך, מהלל את אלוהים על פעולו ועל דברו. והסוג השני זה סוג שקורא לקהל, לעמים, להלל את אלוהים. הרבה מזמורי הלל בעצם מתחילים ממזמור של הלל אישי, אבל ממשיכים במזמור של קהל, קריאה לקהל ולעמים להלל את אלוהים. רשימה חלקית מאוד של כמה מזמורי הלל אנחנו מוצאים קודם כל במזמור בעברית י"ח 18, יש שם 51 פסוקים שהם אכן מזמור הלל של דוד, ובכותרת אומר לנו כאשר אלוהים הציל אותו מיד אויביו וגם מיד שאול. אחר כך סמך זין, זה מזמור קצר של קריאה לאומות העולם להלל את אלוהים. אחר כך קה, מזמור 105, מזמור שהוא גם הודיה, כי מספר על מעשי אלוהים, אבל גם מסתיים בעצם בהללויה, שזה גם כן אחד מהמאפיינים של מזמורי הלל, שבא כדי להראות לנו שזה גם מזמור שבו אנחנו מהללים את אלוהים. ועוד מזמור אחד קצר, זה מזמור קמ"ו, 146, מזמור שמתחיל בהללויה ומסתיים בהללויה. ואם אמרנו ששוב הזכרנו שאפשר גם במבנה של ספר התהילים לראות משהו דומה לחייו של המשיח, כי במזמורים אנחנו רואים שמוצאים שמזמורי קינה הם הרבה פעמים מרוכזים בתחילת הספר התהילים, ומזמורי הלל בסוף. אמרנו שזה איזשהו הקבלה לחייו של המשיח, כי גם בחייו של ישוע עלי אדמות היה אתגר, כאב, סבל, צער, מוות, אבל אחר כך היה תקומה ושמחה, ושהיום הוא יושב לימין של אלוהים. עוד מאפיין, שאם אנחנו מדברים על המזמורי הלל, שבדרך כלל אפשר למצוא שיש לפחות שלושה חלקים יחסית ברורים במזמורי הלל. הם בדרך כלל מתחילים עם קריאה להלל ולעבוד את אלוהים. אחר כך יש הסבר על הסיבה מדוע עלינו להלל את אלוהים. לעתים יש שימוש במילה כי, כלומר, הללו את אלוהים כי, כלומר, ואז מסביר את הסיבות. ובדרך כלל בסיום של המזמור יש סיום לקריאה רחבה יותר לכולם להלל את אלוהים. אמרנו שאנחנו יש הבדלים במספרים, אז הזכרנו גם שרבים מהמזמורי הלל, כמו שאמרתי, הם מופיעים בסוף, אבל יש גם הרבה סיבות שאנחנו בגללם כותב המזמור רוצה להלל את אלוהים. אנחנו מוצאים במזמורי הלל מגוון רחב מאוד, אבל אחד הסיבות העיקריות שאנחנו מוצאים בהרבה מהמזמורי הלל זה השחרור מהעבדות והישועה שאלוהים מעניק לנו. מעשה זה של אלוהים לעתים גורם לכותב המזמור לפתוח בהלל ובהודיה. זה גם בעצם נותן לנו עידוד, אבל גם נותן לנו מודל שדרך המזמורים האלה אנחנו יכולים להלל את אלוהים, ואין דרך טובה יותר להלל את אלוהים מאשר כפי שכתוב לנו במזמורים ובדבריו. אז הבוקר אנחנו נסתכל על מזמור אחד, שנלמד את המזמור, או לפחות חלק מהמזמור הזה ביחד. אז אנחנו נלמד את מזמור למד ג' 33 בעברית, נדמה לי 32 ברוסית. זה מזמור שקורא לנו, או נכון יותר, מצווה אותנו להלל את אלוהים על מעשיו, קודם כל בבריאה, אבל גם על ההשגחה שלו על הכל, אך גם שהוא אל שדואג לנו ושומר עלינו. אז תפנו איתי בבקשה למזמור למד ג', אנחנו נקרא את ה-11 פסוקים הראשונים, ואז נלמד אותם קצת בפרטנית. מזמור למד ג', כמו שאמרתי, מזמור אין לו כותרת, את הכותרת כנראה שייך ללמד ב', כלומר הכותרת של למד ב' הוא גם ללמד ג'. רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה. הודו לאדוני בכינור, בנבל עשור זמרו לו. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה. כי ישר דבר אדוני וכל מעשהו באמונה. אוהב צדקה ומשפט, חסד אדוני מלאה הארץ. בדבר אדוני שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. כונס כנד מי הים, נותן באוצרות תהומות. יראו מאדוני כל הארץ, ממנו יגעו כל יושבי תבל. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אדוני הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים. עצת אדוני לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו, העם בחר לנחלה לו. אז בפסוק הראשון אנחנו כבר רואים את המבוא או את הקריאה של כותב המזמור, במקרה הזה דוד, לצדיקים לבוא ולרנן באלוהים. רננו בא מהשורש רש נון נון בעברית, שהמשמעות שלו בעצם לצעוק לאלוהים בשמחה. שירה שמגיעה ממעמקי הלב שלנו, מתוך הרגשות של הלב שלנו, הרגשות הפנימיים שלנו והעמוקים שלנו, הקריאה להלל ולברך את אלוהים. מעניין שבהקבלה השנייה, בשלושת המילים בפסוק הראשון, הוא קורא לישרי לב להלל את אלוהים, כי כך נאה לעשות. האם ראיתם פעם אדם רשע שמהלל או מברך את אלוהים? בדרך כלל זה לא קורה. מי מהלל את אלוהים, הוא אכן צדיקים, אלה שהולכים בדרך של אלוהים. ולכן הוא קורא לצדיקים ולישרי לב להלל את אלוהים ולשיר לכבודו. כותב המזמור גם קורא לנו אכן להלל את אלוהים. והשאלה שמדי פעם טוב שאנחנו שואלים את עצמנו, לא כאשר אנחנו כאן בשבת בבוקר ביחד ושרים ומהללים את אלוהים, אלא גם בזמן החופשי שלנו, במהלך השבוע, האם אכן אנחנו מקדישים חלק מהזמן שלנו בהלל לאלוהים, לא רק תפילה עבור האוכל או לבקש את הבקשות שיש לנו, אלא האם אנחנו מקדישים באמת זמן מיוחד לעבוד את אלוהים ואפילו לשיר לכבודו. מקווה שכן. אז המזמור הזה בעצם קורא לנו לעשות זאת. אנחנו נדבר מדי פעם על המבנה של העברית שהוא פחות רלוונטית אולי לאנגלית או לרוסית, אבל מכיוון שהמזמורים, כמו שאמרנו, הם שירה מקראית, אז יש כל מיני מבנים שם. אז במבנה המשפט הזה יש לנו שתי הקבלות, ובאחד מההקבלות יש לנו גם שלושה מילים. אז זה הפסוק הראשון. בפסוק השני אומר לנו, הודו לאדוני בכינור, בנבל עשור זמרו לו. כאן הוא מרחיב את הקריאה שלו להלל. הוא קורא לנו להלל את אלוהים, לא רק בפינו ובליבנו, אלא גם בכלים מוזיקליים. אלוהים ראוי לכל מה שיש לנו, מכל הלב שלנו להלל אותו, אבל גם עם כל הכלים שאנחנו יכולים לגייס. כדאי גם לזכור שאנחנו מדברים כינור בעברית, בעברית המקראית הכינור לא הייתה הכינור שאנחנו מכירים היום, לא הייתה טכנולוגיה כמובן, אבל הכינור אז היה משהו הרבה יותר דומה לנבל, שאז השתמשו בו, זה היה כלי כמובן עם מיתרים. נבל עשור זה בעצם נבל עם 10 מיתרים, ולכן איך נראתה נבל כזה אנחנו לא ממש יודעים, אבל יכולים רק לדמיין איך הוא היה נראה. שוב, גם כאן בפסוק השני יש לנו שתי הקבלות של שלושה או שלוש מילים בכל אחד, ולכן אם שמתם לב בעברית, זמרו לו, הוא בא עם מקף, כאילו שזה מילה אחד. הקבלה בין זמרו לו בפסוק הזה לבין שירו לו בפסוק הבא, הוא בעצם מכוון אותנו להמשך. אז בפסוק הבא אכן הוא אומר, שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה. אז אנחנו מוצאים פה עוד הרחבה. התחיל עם קריאה, רננו צדיקים באדוני, אחר כך אמר להלל אותו בכלים מוזיקליים, ועכשיו גם אומר, שירו לו שיר חדש, והטיבו נגן בתרועה. עוד הרחבה, ושירו לו שיר חדש, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע הוא קורא לנו לשיר שיר חדש? הרי יש לנו מזמורים רבים, מדוע צריך לשיר שיר חדש? אנחנו מוצאים בעצם שלא רק כאן כותב המזמור קורא לנו לשיר שיר חדש, אלא לאורך הכתובים הרבה פעמים אנחנו נקראים לשיר לאלוהים שיר חדש. אנחנו מוצאים את זה בכמה וכמה מהמזמורים כמובן, אבל גם בספר ישעיהו מ"ב, פסוק 10, אנחנו נאמר לנו לשיר שיר חדש לאלוהים. ומה שעוד מעניין זה שבספר ההתגלות, בפרק ה' שם בפסוק 9 וגם בפרק י"ד פסוק 3, אנחנו נקראים לשיר שיר חדש לאלוהים. מעניין במיוחד, אני חושב שספר ההתגלות כספר האחרון שמכיל לא מעט קטעי הלל וזמרה לאלוהים כאשר נהיה במלכותו, אבל גם שם הוא אומר לנו לשיר שיר חדש לאלוהים. גם במלכות האלוהים כאשר נהיה בנוכחותו, נשיר לו שירי הלל, ושטוב נעשה שנתאמן כאן בעולם הזה, כדי שיהיה לנו קצת יותר קל שנהלל את אלוהים לנצח הנצחים. אבל שיר חדש גם מביא אותנו לעובדה שבעצם הרי אלוהים תמיד פועל בחיינו. יש דברים שהם תמיד נכונים, אבל בחיי כל אחד מאיתנו אנחנו עוברים תקופות, ולכן יש לנו סיבה גם מדי פעם לשיר שיר חדש על המעשים שאלוהים עושה ספציפית בחיים שלנו, בחיים של האומה, ולכן גם נקראים לשיר לו שיר חדש. בפסוק הרביעי נאמר לנו, כי ישר דבר אדוני וכל מעשהו באמונה. אם אתם זוכרים שדיברנו על שלושת החלקים או המאפיינים של שירי הלל, אמרנו יש קריאה, עד אז עכשיו הייתה קריאה להלל את אלוהים, ועכשיו הוא גם אומר לנו מדוע עלינו להלל את אלוהים. ולכן הוא אומר בשלושת הפסוקים הראשונים, הוא אומר רננו, הודו ושירו, ועכשיו גם אומר כי ישר דבר אדוני וכל מעשהו באמונה. הוא מדבר כאן בעצם על דבר האלוהים, אבל גם על מעשי האלוהים. שני הדברים העיקריים שבעזרתם אלוהים בעצם משפיע על החיים שלנו ועל העולם. אלוהים דיבר אלינו או מדבר אלינו דרך דברו, במיוחד כמו שכתוב בספר האיגרת לעברים, אלוהים דיבר אלינו דרך המשיח, אבל אלוהים גם פועל בחיינו גם דרך המשיח וגם בחיי היומיום שלנו בדרך שלו. אז יש לנו שני סיבות שאנחנו יכולים להלל את אלוהים. אחר כך בפסוק 5 הוא ממשיך ואומר, אוהב צדקה ומשפט, חסד אדוני מלאה הארץ. המילה כי בפסוק הקודם, בפסוק 4, הוא גם בעצם מתייחס לפסוק הבא. כלומר, עוד סיבה שעלינו להלל את אלוהים, הוא שהוא אלוהי צדק ומשפט. הוא אוהב צדקה ומשפט. ואנחנו גם רואים את טובו של אלוהים, כאשר אנחנו רואים שהחסד של אלוהים מלאה בארץ. אנחנו שמענו וראינו את הגשמים הרבים, אז אנחנו יודעים שאלוהים מוריד את הגשמים שלו, כמו שהוא נותן את השמש שלו, הוא נותן את זה על כל בני אדם, גם הצדיקים וגם הרשעים. לכן אנחנו רואים את החסד הספציפי של אלוהים, אבל גם חסד הכללי של אלוהים שממלא את כל הארץ. ולכן עוד סיבה להלל את אלוהים. פסוק 6 אומר, בדבר אדוני שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. אז כאן כותב המזמור מפרט מה אלוהים עשה בדברו. הוא מחזיר אותנו בעצם לבריאה, איך אלוהים ברא את הכל. הוא ברא את הכל על ידי דברו, אמר יהי והיה. אנחנו גם יודעים שהכל היה טוב וטוב מאוד. אז בכוח דברו אלוהים ברא את השמיים ואת כל הכוכבים, את כל מה שקיים בשמיים. הטכנולוגיה היום מאפשרת לנו לראות ואף להבין יותר ויותר מה שיש בשמיים. אנחנו בעיניים שלנו יכולים לראות משהו מאוד מאוד קטן מהכוכבים, אבל אנחנו יודעים שיש, כמו שאומרים, עולם ומלואו בשמיים. יש הרבה כוכבים, יש הרבה דברים שאנחנו לא רואים. אבל הטכנולוגיה מאפשרת לנו לראות. מדי פעם שווה דרך אגב להיכנס לכל מיני אתרים, יש אתר של סוכנות החלל האמריקאי, נאסא, שיש להם הרבה מאוד סרטונים מדהימים כדי לראות משהו מהעולם הנפלא הזה שאלוהים ברא, שהוא מעל ראשנו. אלוהים בדברו עשה את השמיים וברוח פיו כל צבעם. אחרי שהכותב המזמור מדבר על השמיים ועל הכוכבים, הוא יורד למטה ומדבר על הים. הוא אומר, כונס כנד מי הים, נותן באוצרות תהומות. אז כמו שמעתי, מהשמיים ומהכוכבים הוא יורד לארץ, לדבר הגדול הבא, שזה בעצם הים והמים שמכסים חלק עיקר של הארץ שלנו. וגם כאן מדברו הוא עובר למעשיו של אלוהים. הרי הוא דיבר על דבר אלוהים ומעשיו של אלוהים, אז בהתחלה אמר לנו שבדברו ברא ויצר את הכוכבים ואת צבעם, עכשיו הוא מדבר על מעשי אלוהים כאשר הוא שומר על המים. את המים הוא מעמיד כמו חומה, כפי שקרה ביציאת מצרים, אבל כל הסערות וכל הסונמי שמדי פעם אנחנו רואים ושומעים, אז גם האלה הם תחת השליטה המלאה של אלוהים. והוא גם את מי התהומות, הוא כאילו אוגר אותם במחסן, כמו שאנחנו, יש לנו אולי מחסן ששמים כל מיני דברים, אז אומר שאלוהים את מי תהומות מאחסן, כאילו באוצרות, ושם אותם בצד, כך שהוא מראה לנו את השליטה של אלוהים גם על הים וגם על מי תהום. אז הוא אומר, יראו מאדוני כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. כל הארץ, כל האנשים צריכים להתנהג עם יראה כלפי אלוהים או כלפי אל שכזה. ובהקבלה השנייה כותב המזמור אומר לנו שכל תושבי העולם, וכאן שוב מאמינים ולא מאמינים, צריכים לפחד ממנו. המילה גור כאן משמעה פחד. גם במקומות אחרים בכתובים אפשר למצוא את המילה הזאת, זו מילה שבעברית המודרנית אנחנו לא כל כך משתמשים בו, אבל אנחנו מוצאים אותו למשל בשמואל א', פרק י"ח, פסוקים 14 ו-15, אומר, ויהי דוד לכל דרגיו משכיל ואדוני אמו, וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד ויגר ממנו. כלומר, לשאול נפל פחד של אלוהים מדוד המלך כאשר הוא ראה שאלוהים נמצא עם דוד. פסוק הבא, פסוק 9 אומר, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כאן הוא שוב מדבר על דברו של אלוהים, מחזיר אותנו גם לבריאה, אבל לא רק לשם, אלא שהוא אומר לנו שמה שאלוהים אומר מתקיים, ומתקיים על פי דברו, ועל פי דברו הכל אכן גם קורה. והמילה כי בתחילת הפסוק אומרת לנו שוב את הסיבה שעלינו להראה את אלוהים, כמו שאומר לנו בפסוק הקודם גם. אז הכי הזה מתייחס גם ל-8 וגם ל-9. בפסוק 10 אומר, אדוני הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים. זה קצת מחזיר אותנו למזמור ב', שדיבר על המלאכים ורוזנים שיושבים ומתכננים איך להוריד מעצמם את העול במרכאות של אלוהים. אז פה הוא אומר, אדוני הפיר או הפיר עצת גויים. לא אחד, אף לא אחד, יכול לעמוד נגד אלוהים ונגד עצתו. הוא הפר ושינה את התוכניות של העמים ואת המחשבות שלהם. שוב, המחשבות בעברית המקרא משמע בעיקר זה תוכניות. אנחנו יכולים לראות את ההגבלה שאנחנו מתכננים כל מיני דברים, אז אנחנו יושבים וחושבים מה לעשות או איך לעשות. אנחנו גם יודעים מהמחשבות שלנו ומהתוכניות שלנו שאנחנו מתכננים כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר אלוהים הוא זה שמכוון את דרכנו, כמו שאומר כותב המשלי. אז גם כאן אומר שהעצה של הגויים או התוכניות של אלוהים לא יעמדו, כי רק תוכניתו של אלוהים. אחר כך פסוק האחרון שלמד, פסוק 11, אומר עצת אדוני לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. אז אם בפסוק הקודם ראינו את ההקבלה עם המזמור, מזמור ב', אז גם כאן רואים, כי שוב הוא מזכיר לנו שלעומת התוכניות והמחשבות של הגויים ושל העמים שלעולם לא יעמוד, לעומת זאת עצת אלוהים, תוכניתו של אלוהים לעולם תעמוד. הוא הבורא ואנחנו הנבראים, לכן עצתו של אלוהים תעמוד, וכל הזמן שאנחנו משנים את המחשבות שלנו וההחלטות שלנו, זו תזכורת טובה שבשונה מאיתנו, המחשבות של אלוהים והתוכניות של אלוהים אינן משתנים, כי אלוהים לא משתנה. אז אלה הסיבות שכותב המזמור, במקרה הזה דוד, אומר לנו מדוע עלינו להלל את אלוהים. ובפסוק 12 אומר אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו, העם בחר לנחלה לו. כמה מאושר העם שאלוהים שכזה הוא האלוהיו, ועם שאלוהים בחר בו לנחלה. אנחנו יכולים לזכור בתקופת התנ"ך את הבחירה של אלוהים שאכן בחר בעם ישראל, וגם בימינו כאן ועכשיו לדבר גם על הבחירה של אלוהים לכל אחד ואחד מאיתנו, שהופך אותנו למאושרים ומבורכים, שאלוהים שכזה הוא אלוהינו ולא אחר. ומכיוון שעצות ומחשבות של אלוהים יתקיימו לעד ותמיד, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים באלוהים שאת מה שהוא התחיל הוא גם יסיים, כמו שכתוב בפיליפים. וגם אנחנו יודעים שמכיוון שהוא נאמן ומכיוון שהוא לא משתנה, אז יבוא יום ואנחנו נעמוד בנוכחותו של אלוהים ונשיר לו שיר חדש, כמו שאמר. ואנחנו יודעים שזה יתקיים מכיוון שאלוהים הוא נאמן, ואלוהים שכזה הוא אכן ראוי לכל ההלל והתפארת שלנו. אז חברים, זהו אלוהינו, ואלוהים שכזה שאלוהים שכזה ראוי להלל והתשבוחות שלנו גם כאשר נופל כיסא. אז האם יש שאלות, הערות? פסוק, למה הוא קורא ל... לא שמעתי. אני פשוט לא שומע, קצת אוקיי, נכון. אשרי הגוי, מדבר אשרי העם, העם שאלוהים בחר בו. כי גם בהמשך הוא אומר, אלוהים העם בחר לנחלה לו. אז הוא מדבר על כך שאלה שהולכים בדרך אלוהים, אלה שאלוהים בחר בהם, הם אכן מבורכים. שוב, אם בשבוע שעבר שלמדנו את מזמור ב', דיברנו שיש שם מילה אחד בארמית. בפסוק האחרון אומר נשקו בר, כלומר נשקו בן, ואמרנו שהקריאה הוא לא רק לעם ישראל, אלא הקריאה הוא לכלל העולם, כלל העמים, ולכן הוא משתמש במילה ארמית, שאז היה שפה הבינלאומית, כמו שהאנגלית של ימינו, ולכן הקריאה של שם וגם פה, הוא לכל העמים, לעבוד את אלוהים ולהלל אותו. עוד שאלות, הערות? טוב, אז שיעורי בית לשבוע הקרוב, לקרוא כמה מהמזמורי ההלל, ואם אתם מתקשים למצוא אותם, אז החמישה, שישה מזמורים האחרונים במיוחד בספר התהילים הם מזמורי הלל. אז יש לכם זמן, אני מקווה שתיקחו את הזמן להלל את אלוהים גם על ידי הקריאה של המזמורים. שבוע הבא אנחנו נדבר על מזמורי קינה, שיש פה איזושהי הקבלה בין מזמורי קינה לבין מזמורי הלל. אז בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו מודים לך על ספר המזמורים, ספר שבו, או דרך הספר, אנחנו יכולים להלל את שמך, שזה מבטא את הרגשות העמוקות שלנו. הבוקר דיברנו על המזמורי הימנון והלל, דרך המצוינת שאנחנו יכולים להגיב למי שאתה, אבל גם לכל מה שאתה עושה, לא רק בעבר, לא רק בהווה, בחיינו ובעולם של ימינו, אלא גם בעתיד, שאכן יודעים שאת מה שאתה הבטחת אלוהים, אתה גם תקיים, ולכן אתה גם מקים עבורנו מקום שבו נהיה בנוכחותך לנצח הנצחים, כדי לעבוד אותך ולשיר לכבודך שיר חדש. אנא אלוהים, עזור לנו שכל עוד אנחנו כאן עלי האדמות, נתאמן גם בתחום הזה ונתכונן לקראת יום הנפלא שנהיה בנוכחותך. את כל זה אנחנו מבקשים ומתפללים בשמו הגדול והנפלא של אדוננו ישוע, שראוי לכל ההלל והודיה. אמן. שבוע טוב, שבת שלום. הגברים שבתוכנו, אם אפשר